ערב טוב. שמעתי שיש פרסומת ברדיו שהשנה לכבוד ט"ו בשבט אין נטיעות בט"ו בשבט, אבל יש טיולים. ט"ו בשבט אנחנו יודעים שנוטעים עצים, כן? קשור לנטיעת העצים, אבל השנה לכבוד השמיטה לא נוטעים עצים. אבל כאן אנחנו נבאר שיש קשר מהותי ועמוק מאוד בין הנושא של השמיטה ובין ט"ו בשבט, למרות שבחג הזה, בשנה הזו, אנחנו לא נוטעים. טוב, נשאלת השאלה, אנחנו יודעים, המשנה במסכת ראש השנה בתחילתה אומרת, מביאה את הרשימה של ראשי השנה, ואומרת, באחד בשבט, ראש השנה לאילן. מה המשמעות של ראש השנה לאילן? אם נתבונן במקור השלישי, שמסכם ספר התודעה את העניין הזה של ראש השנה לאילן, למה היא נפקא מינה? למעשרות. זאת אומרת, ההלכה היא שכשאנחנו מעשרים את התבואה, כן, אנחנו לוקחים תבואה מסוימת, ותבואה מאותה שנה פותרת את השנה הזו, ואי אפשר להרבב בין שנה לשנה. כלומר, הנפקא מינה שאנחנו מדברים מראש השנה, תחילת השנה וסוף השנה, לעניין עונת המעשרות. זאת אומרת, כל פירות שעוד מעט נדבר על זה, שחנתו, כלומר, שעברו ממצב של פרח למצב של עץ, לפני ט"ו בשבט, פירות האלה, אנחנו מעשרים אותם באותה שנה. וכל שנה ושנה יש קבוצה של פירות שמראש השנה, מט"ו בשבט לט"ו בשבט. אז שואלת הגמרא, במסכת ראש השנה בגמרא, מה איתה, מה? כלומר, דווקא ראש השנה, מה השאלה? זאת אומרת, למה דווקא ט"ו בשבט? הייתי מצפה שזה בכלל לא יהיה בט"ו בשבט, אלא באותה עונה של הקטיף. כלומר, מהו עונת הקטיף של הפירות? תשרי, בקיץ, תשרי, נכון? כן, זה בכלל לא זמן לכיתה. זה בכלל לא זמן לכיתה. זה בדיוק באמצע הגידול של העצים. אז לכן מובן של הגמרא, מה הייתה מה? מדוע חז"ל קבעו את ראש השנה לעניין תרומות ומעשרות דווקא באמצע הגידול, בט"ו בשבט? אמר רבי אלעזר, אמר רבי ישעיה, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה. מסבירה הגמרא בהמשך, אף על פי שרוב תקופה מבחוץ, הואיל ויצאו רוב גשמי שנה. מסביר רש"י, מה זה הואיל ויצאו רוב גשמי שנה? שכבר עבר רוב ימות הגשמים, כלומר, בסביבות ט"ו בשבט, בזמן ט"ו בשבט, רוב הגשמים של השנה ירדו. ואז מה? ועלה השרף באילנות, כלומר האילנות קלטו כבר את הגשמים, ויש להם חיוניות של נוזלים, כן? דרך השרף זה המקום של הנוזלים באילנות, ונמצאו הפירות חונטים, כלומר, בסביבות ט"ו בשבט זה זמן הכנתה, כלומר זמן המעבר של האילנות, של הפירות, ממציאות של פרח לתחילת, כן, תחילת מצב של פרי. כן? אבל באמת, אנחנו עדיין תמהים ועומדים, למה זה זמן הקובע? למה באמת קבעו ט"ו בשבט? זה לא זמן, מבחינת בן אדם, מבחינת החקלאי, מבחינת הצרכן, מבחינת החקלאי, שום דבר לא השתנה. כלומר, זה לא זמן משמעותי משום בחינה, מבחינת הבן אדם. בסדר, עברו רוב גשמים, אבל עדיין שום דבר, שום תהליך חקלאי מהותי לא קרה. חוץ מזה שירדו רוב גשמים. אז אם ככה באמת, נשאלת השאלה, מדוע ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילן. במיוחד צריך לדעת שלעניין ירקות, שני דברים צריך לדעת. עניין ירקות, מהו ראש השנה? ראש השנה הרגיל. יותר מזה, מהו הזמן הקובע, מהו התהליך החקלאי הקובע בעניין ירקות? לא הולכים אחרי הכנתה, כלומר, לא אחרי הוצאת הפרי, אלא אחרי לכיתה. כלומר, בדיוק, זה מובן. כלומר, החקלאי כותף את פירותיו, זה ביוק העונה, זה הזמן הטבעי, הנורמלי, שבו אנחנו כותפים את הירקות, ואז מעשרים, לא מעשרים כשהפירות על והירקות על על כן, על העצים או על השיחים. כן? אז באמת הדבר הזה אומר דורשני. טוב, כדי לבאר את הדבר, נתבונן באחד המצוות המרתקות ביותר בנושא של מצוות התלויות בארץ, וזה הנושא של אורלה, איסור אורלה ונטע רווי. המקור לדין הזה של האורלה, הבאתי רק פסוק אחד, אבל יש המשך. פסוק בויקרא, פרק י"ט, וכי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל, וערלתם אורלתו את פריו, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. ובהמשך, בשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים להשם, ובשנה החמישית אוכלו את פריו להוסיף לכם תבואתו, אני השם אלוקיכם. כלומר, אדם שותל עץ, בשלוש שנים הראשונות, אם יש לו פירות, כן? עוד מעט נראה בהמשך שזה דבר לא סביר שזה יקרה, אסור לו לאכול מהפירות. וזה ביטוי מאוד חריף, יהיה לכם ערלים, לא יאכל. הביטוי של הפסוק הוא מאוד מאוד תמוע, צריך ביאור. זה נשמע לנו כמו אורלה, אורלת כן? אורלת הבשר של הבן אדם. כן? מה זה ערלים? למה כתוב כאן ערלים? היה צריך כתוב, לא יאכל. כן? ואנחנו יודעים שבשנה הרביעית, אוכלים את הפירות האלה, עולים אותם לירושלים, יש להם דין כמו של מעשר שני, אוכלים אותם בקדושה, ובשנה החמישית אפשר לאכול את הפירות חופשי. רק צריך לדעת שגם בט"ו בשבט, אחד הנפקא מינות בט"ו בשבט, זה גם עניין אורלה ורווי. כמו שאנחנו נראה כאן בספר התודעה, במקור השלישי, כותב ככה, וכן לעניין אורלה ורווי, נגמרת השנה בט"ו בשבט, ולא באחד בשבט. כלומר, באמת, החשבון, מתי מתחיל ומתי נגמר השנה, לעניין אורלה, אני לא סופר לפי זמן הנטיעה, כן? כלומר, נטעת, מתי אני מחשבן את השנה הראשונה, השנייה, השלישית, רביעית, לפי ט"ו בשבט. באמת, הדין הזה של נטע רווי, אומר דרשני, לא מובן. כי באמת, נגיד, תרומות ומעשרות, אני יכול להבין, נותנים לכהן, אדם חקלאי, הוא נותן משלו להשם, נותן משלו לכהן, נותן משלו ללוי, נותן משלו לעני, כן? זה דבר שהוא מאוד מובן. אבל נטע רווי, שלוש שנים, אם יש לי תבואה, למה לא לאכול אותה? אז גם אם היא בוסרית, אז בסדר, אז אם אני מחליט שזה טוב לי ונעים לי, אז אני אוכל. זה סך הכל, זה דבר מאוד תמוע, הרי סך הכל אנחנו יודעים שמבחינה חקלאית, הפירות האלה, קשה לאכול אותם, כן? אז מדוע באמת התורה אוסרת את האורלה? כן? זה עניין בריאותי. אם יבוא רופא יגיד שזה בסדר, לכאורה אפשר לאכול. מה הבעיה? אז באמת, בדבר הזה יש כמה פרשני התורה העלו כמה הסברים. קודם כל, נראה את האבן עזרא, וטעם והרלתם אורלתו, שאותו הפרי, מה, למה הביטוי הזה, הרלתם אורלתו, זה ביטוי לא מובן, למה צריך להיות כתוב, הרלתם אורלתו, כן? אסור, מה זה קשור לאורלה? שאותו הפרי הוא חשוב כאורלה שהיא מזקת. באמת מבחינה בוטנית זה נכון, כלומר מבחינה בריאותית זה קשה לאכול את את הפירות בשלוש שנים הראשונות. בסדר, נכון קשה לאכול, אבל למה התורה אוסרת? כלומר, הדבר הזה עדיין אומר דרשני, שמה התורה צריכה, כן, לומר איסור מיוחד לאכול את הפירות בשלוש שנים הראשונות. נראה את רבנו מחיי, שהוא נותן הסבר. אומר רבנו מחיי, שלוש שנים יהיה לכם הרעלים, לשון אורלה, לשון כיסויו, וכאילו הפירות מכוסים באילנות. זה ביטוי מעניין. מה זה אורלה? כוונה, אתה רואה פרי, תתייחס לפרי כאילו מכוסה. אתה לא יכול להוציא אותו, כאילו יש כיסוי, כאילו יש אורלה מסביב לפרי. כן, לכן אנחנו קוראים לזה אורלה, כן, יש כאילו כיסוי וירטואל מסביב לפרי, ואתה לא יכול לאכול את הפרי. עכשיו השאלה, מה הסיבה? באמת השאלה, מה הסיבה? מה, בתום עשרנו. אז כאן, רבנו מיכאי נותן הסבר. אומר ככה, ועל דרך הפשט, טעם המצווה, לתת כבוד לקדוש ברוך הוא מהפרי הראשון, הגמור, הטוב שבארצנו, ושלא נאכל ממנו עד אשר נביא שנה אחת כל פריו הילולים. כלומר, באמת איסור העורלה הוא לא מתחיל מהעורלה, אלא הוא מתחיל מהשנה הרביעית. כלומר, כיוון שיש מצווה, המצווה העיקרית היא נטע רווי. מה העיקר ומה תפל כאן? העיקר זה נטע רווי. התורה ציוותה אותנו בפרי הראשון של העץ, כן, קודש, תביא לקדוש ברוך הוא. וידוע כי האילן בתוך שלוש שנים פריו מועט, ואין בו טעם אורח, ולכך אינו ראוי שנקריב אותו לפני השם. ורוב האילנות אינם מוצאים פירות עד השנה הרביעית, לפי שכוחו אינו נגמר בתוך שלוש שנים, עד שתיכנס השנה הרביעית, וכו' וכו'. כלומר, אומר כאן הרבנו בחיי, שהסיבה שאסרנו לאכול בשלוש שנים ראשונות, זה בגלל שצריכים אנחנו פותחים את ההנאה שלנו מהעץ על ידי זה שאנחנו מביאים לקדוש ברוך הוא את הפרי הראשון בשנה הרביעית. אלא מה? אנחנו לא יכולים להקדים את השנה הרביעית לשנה השלישית והשנייה והראשונה בגלל שזה פרי, זה פרי לא טוב, כן? פרי לא טוב, לכן אנחנו מאחרים לשנה הרביעית. אבל בואו נראה, זה הסבר אחד של רבנו מחיי. אבל המהר"ל בחילושי אגדות נותן הסבר אחר, והוא עוסק באברהם אבינו. כתוב בחז"ל שאברהם אבינו בן שלוש שנים הכיר את בוראו, כן? בגיל שלוש הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא. כי אלו גימל שנים הם נגד שני אורלה. ועליו נאמר, ונתנתם כל עץ מאכל, שלוש שנים יהיה לכם ערלים, ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קודש אילולים. וכמו שמבואר במדרש בפרשת קודשים, וכאשר היה בן ג' הוסרה הקליפה, והיה כולו מקודש. ותדע עוד להבין עניין אלו ג' השנים שהכיר את בורו, כי כבר התברר, כי האדם הוא בכוח, כי האדם הוא בכוח ויוצא אל הפועל, ולא מתחילת בריאתו בפועל. זאת אומרת, היינו מצפים שאדם נולד, כן, בריאה כל כך נפלאה, הקדוש ברוך הוא בורא בן אדם, אז מיד הוא יודע ללמוד תורה, יש לו שכל, כן, זו בריאה כל כך נפלאה, היינו מצפים שהבריאה הזאת יצא לפועל מיד, למה לחכות? מה זה הבזבוז הזמן הזה של שלוש שנים? כן? לא. באדם יש שני שלבים. שלב ראשון, נולד, אבל עדיין בכוח. מה הכוונה בכוח? הפוטנציאל שלו. זאת אומרת, מה שהוא יכול להוציא לפועל את עצמו, את הכוחות הרוחניים שלו, את הכוחות השכליים שלו, את הכוחות המעשיים שלו, באופן מכוון, הקדוש ברוך הוא אומר, חכה. שלב ראשון, לידה. שלב שני, לאט לאט, כן, יש את החלוקה הזו. בין עצם החיים לבין ההתפתחות. הדבר הזה מאוד מהותי, הוא מאוד עקרוני. כלומר, החלוקה הזאת, השלוש שנים האלה, זה לא דבר מקרי. שלוש שנים האלה הם ביטוי לשני החלקים שבאדם. כלומר, החלק שהקדוש ברוך הוא נותן בנו, כן? נברנו, אבל שלב שני שאנחנו מוצאים לפועל את התכונות הפנימיות, כן? זה דבר שהוא דורש תהליך. זה דבר שהוא לא מכאן כאן ועכשיו. שלוש שנים. אותו דבר, אומר המהר"ל, וכאשר מצאנו כי האילן הוא בכוח ג' שנים, ולכך פירות שלו אסורים עד ג' שנים. זאת אומרת, המהר"ל, אותו דבר גם בפירות. שנכון, יש עץ, יש עץ, אבל תדע לך, כדי שיהיה אפשר להוציא לפועל את העץ הזה, את המציאות הזו, מציאות חיים, את הפריחה הזו, את האנרגיית חיים הזו, אסור לך לגשת לעץ הזה מיד. צריך לחכות 3 שנים. למה? למה הקדוש ברוך הוא יצר את הדבר הזה ככה? שיש את החלוקה הזו, שאי אפשר להביא, לקחת לעץ, מיד יפרח פרח, יצץ פרי, ויהיה אפשר לקטוף. האמת היא שהחז"ל אמרו שהחלוקה הזו, המהותית הזו, ואחר כך נעמיק יותר את הנקודה העקרונית בה, בין הנקודה הראשיתית, כן, שתחילת הצמיחה, תהליך הראשוני, לבין ההוצאה לפועל, עד כדי כך שאסור, אסור לגעת בפירות בהתחלה, הדבר הזה הוא לא היה מראשית בריאת העולם, אלא הדבר הזה נוצר רק לאחר חטא אדם הראשון, וככה מבואר, בעצם הדבר הזה רמוז בגמרא ובספרים, שלפני חטא אדם הראשון, אדם היה שותל עץ, מיד היה יכול לאכול אותו. ולא רק שהיה יכול לאכול את הפירות, אלא הוא היה יכול לאכול אפילו את העץ. בשפת חז"ל, טעם העץ כטעם הפרי. כלומר, מיד היה שותל, הכל היה מלא, הכל היה קיים, כל התהליך, כלומר, הכל היה ממש מיידי. כלומר, כל הטוב האלוקי, כל השפע האלוקי היה מופיע בלי עיכובים, בלי לחכות שנה ועוד שנה ועוד שנה. כן, כל השפע האלוקי היה מופיע באופן מיידי. בלי מאמץ, בלי לחכות, בלי סבלנות. למה לחכות? חבל על הזמן. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. אבל באמת, הקדוש ברוך הוא היה חטא אדם הראשון, מסבירים חז"ל, שבציור כזה, שהכל בא כאן ועכשיו, אז יש קלקולים. אז יש קלקולים מוסריים. כאשר הכל בא בלי תהליך, בלי לחכות, כן? אתה עושה מעשה, והדבר הזה בא מיד, איך שאתה עשית את הפעולה, אז הדבר הזה מביא לקלקול גמור, לקלקול. למה זה מביא לקלקול? כיוון שבעצם אדם תופס את העובדה שהוא עשה, הנה, שתל, ועכשיו יש לו את העץ. נכון, בדיוק, יותר מזה. שבעצם האדם רואה שהעשייה שלו, הוא רואה את העשייה שלו כנבדלת מבריאה. לא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אבל אני, כן? אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא יושב בצד, צריך להבין את הנקודה הזו. יפה, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כל הכבוד לקדוש ברוך הוא. אבל הנה, הקדוש ברוך הוא נתן לו יכולת לשתול עץ, לקחת עץ, לשתול אותו באדמה, ואני משתמש בעולם הזה. וחס וחלילה, כמו שחז"ל אומרים, הדבר הזה מביא לקלקול עץ הדת. כן, אני לא רוצה להאריך בנושא הזה, יש כמה ביורים, דברים מאוד מאוד עמוקים, אבל בהקשר שלנו, עוד עוד נראה שהרב קוק רומז לנקודה הזו, שבמציאות כזו, שהאדם היה שותל עץ, ומיד היה מביא תוצאות, וזה באופן טבעי היה אמור להיות ככה, כן? ככה העולם השלם היה אמור להיות. הדבר הזה הביא קלקול גמור. למה הביא קלקול? כי בעצם האדם תפס שהמעשה שלו, כן, יש לו משקל גדול. יפה שהעולם נברא, אבל אני צריך לשכלל את העולם. ואני, יש לי שכל, ואני עושה, ואני מפתח, ואני חקלאי, ואני בונה, כן? ובאיזשהו מקום, הדבר הזה הרחיק את האדם מנקודה הבסיסית של האמונה, והיא שבעצם כל העולם, שכל העולם כולו זה בעצם מעשה הקדוש ברוך הוא, וגם בעצם המעשה האדם, כל כולו מכוחו של הקדוש ברוך הוא. ולכן, הקדוש ברוך הוא סידר את זה, טעם העץ לא יהיה כטעם הפרי. כלומר, בהקשר שלנו, טוב, אדם שוטל, אבל הוא לא יכול ליהנות מעצם המעשה שלו, הוא צריך לחכות למי? אתם יודעים למי הוא צריך לחכות? לתהליך הטבעי. מי עושה את התהליך הטבעי? הקדוש ברוך הוא. ויותר מזה, אחר כך נרמוז לנקודה הזו, הוא צריך לחכות שהקדוש ברוך הוא יוריד את הגשם. כן? כלומר, באמת, לאחר שאדם קלקן, וזה דבר שהוא רק בדיעבד, כלומר, לאחר חטא האדם הראשון, כן? יש לנו את הנפילה הזו, האמונית הזו, שכאשר אדם עושה, והעשייה שלו יוצרת תוצאות מיידיות, אז הדבר הזה גורם לנפילה עצומה. הוא לא יכול להתבונן, להעמיק חקר, ולהבין שבכל המעשה שלו זה בעצם מעשה השם, אלא בעצם הוא אומר, הנה, הקדוש ברוך הוא, באמת, ברוך השם ברא עולם, אבל מכאן ואילך יש משקל גדול למעשים שלי. אני עושה, אני בונה, אני יוצר, כן? ולא תמיד האדם רואה את מעשי האלוקים במעשיו. מסביר הרב קוק במקור, בדף השני, דבר נפלא, שזה באמת סוד העורלה. למה אסור לנו באמת לאכול את העורלה? מסביר הרב ככה, מצטט את הגמרא במסכת ברכות. היה רבי מאיר אומר, כתוב, והרלתם עורלתו את פריו, אז אני קורא את הפסוק, כי תבואו לארץ ונטעתם כל עץ מאכל, והרלתם עורלתו את פריו. יש, אומרת הגמרא, יש כאן מילה מיותרת. מה זה ונטעתם כל עץ מאכל? זה מיותר. אם כתוב בהמשך, והרלתם עורלתו את פריו, כן? אז אוטומטית אני יודע שזה עץ מאכל. אם זה לא עץ מאכל, אין פרי, כן? אז המילה את פריו מיותר. אז אומרת הגמרא, איני יודע שהוא עץ מאכל. למה כתוב עץ מאכל? מה תלמוד לומר עץ מאכל? להביא עץ שטעם עצו ופריו שווה. ואיזה? זה הפלפלים. לא יודע אם הפלפלים שלנו זה הפלפלים של זמנם, כן? ללמדך שהפלפלים חייבים באורלה. שאלה מה הקשר בין הפלפלים שטעם עצו וטעם פריו שווים, לבין העובדה שהפלפלים חייבים באורלה. על זה מסביר הרב קוק בספרו אין היה. חסר דפים שם? יש דפים? לא, טוב. מסביר דבר כזה. וכאן בהקשר הזה להבין מהו סוד האורלה. אומר ככה, יש לומר שהיה עולה על הדעת לדון בטעם אורלה. מה בעצם הסיבה שהתורה אסרה לנו לאכול את האורלה בשלוש שנים הראשונות? על פי דברי חז"ל בהגדה, שהגזרה הייתה שיהיה טעם עצו ופריו שווה, כן? כלומר, לפני חטא אדם הראשון, והארץ חטאה בזה. חטא הארץ, צריך להבין מה הנושא של חטא הארץ, זה נושא בפני עצמו. והביאור הפשוט, מסביר הרב קוק, הוא שהיה ראוי שתצא הבריאה בשפע יותר גדול, להסביע מטובה את הבריאות. כן, הקדוש ברוך הוא שלם, היה ראוי שיברא עולם שלם, עולם מתוקן, כן? ומשמעות של העולם המתוקן הזה, שבאמת לא צריכים תהליכים, חבל על הזמן. חקלאי, שוטל, מיד יש עצים, חבל, שמה כל התהליכים האלה, כל העיכובים האלה. אלא שהאדם עלול לחטא, אינו יכול לקבל רוב טוב. והחטא מוכן בטבע חומרו, למה? שהוא מהארץ. כלומר, באמת, כאשר היה מצב כזה, שהאדם היה עושה פעולה, והפעולה הזאת הייתה קורית כאן ועכשיו, כן? אז הדבר הזה, גם הרב מסביר במקום אחר, מביא את האדם להבנה, טוב, אני יצור כל כך חשוב, יכול לעשות הכל, הדבר הזה היה מביא לאתגם מהותי, כמו שהסברנו לפני כן, גם מהותי באמונה שלו. איפה הקדוש ברוך הוא בתמונה? טוב, הוא נותן לי כוח, אבל בעצם זה אני. אבל בעצם, כן, מי שעשה כאן, זה החקלאי. כן? עד כדי כך שיש גמרא שאומרת, יש איזה דיון לגבי הנושא של החקלאות, אם זה באמת, מצד אחד אנחנו אומרים שזה מקצוע מעולה, מצד שני, יש ביטויים בחז"ל על הנחיתות של החקלאות, אולי הנחיתות מבחינה הזאת, שהחקלאי מגיע לאיזושהי מציאות כזאת, שהכל תלוי במה שאני עושה, כן? אם הוא לא משפיע, אם הוא לא מחולל, כולל בתוכו גם את האמונה, כן? אם הוא לא כולל בתוכו, טוב, אבל זה תלוי בכוח עליון, כן? אבל, כמו שכאן אומר הרב, לפני חטא אדם הראשון, שאדם היה שוטל, כן? והיה מקבל מה שהוא רוצה אוטומטית, היה רוצה לחם, היה מקבל לחם, כן? בלי שום תהליכים, בלי שום, לא נצריך לחכות, לא 3 שנים, לא 4 שנים, מיד, היה מקבל מה שהוא רוצה. אומר כאן הרב, על כן נתגלה בזה שאין טעם העץ כטעם הפריק. כלומר, מה זה נתגלה בזה? חטא האדם הראשון גרם לזה שהעונש היה, שיש תהליך, יש את השתילה, ולאט לאט לאט צומח הפרי. וממילא אין הפרי בא לשלימות טעמו, כי הוא מפיג הרבה בעבור הלחות מעומק הארץ, עד הפרי, דרך העץ. כלומר, באמת, תהליך ארוך, עד שהעץ לאט לאט גודל, הוא מוציא פרחים, והוא מוציא את הפרי, ולאט לאט הפרי גדל. אז אומר הרב, טוב, אז זה הסיבה שאסרנו את האורלה. למה אסרנו את האורלה? לפי זה נסביר. למה אסרנו את האורלה? באמת, לפי מה שהרב כאן מסביר, אסרנו את האורלה כי האדם צריך לשים לב בדיוק הנקודה הזאת. תחכה 3 שנים, תשים לב שהקדוש ברוך הוא, כן, באופן טבעי, העץ הזה, הפרי הזה, לא בשל. וזה שהוא לא בשל זה לא מקרי. ולכן, אם אדם בא חוטף באמצע 3 שנים, הוא עובר איסור, כי הוא בעצם בא כאן והולך נגד הטבע שהקדוש ברוך הוא טבע בעונש של מה שאמרנו, בעונש של האדם הראשון, שמה? שאתה צריך לחכות, אתה צריך לראות, לתת לטבע לעשות את שלו. לתת לתהליך הטבעי לגדול, אדם שתל. בעצם, במקולה מסוימת, אדם שתל, תלך הצידה. כן, שתלת? עכשיו, לא יעזור מה שאתה עושה. אדם יכול לחרוש 1,000 פעמים, איך אומרים, יש תהליכים טבעיים כאלה, אין קיצורי דרך. בדיוק, בדיוק. אז הנקודה הזו שאין קיצורי דרך, בסדר, זה דבר... הנקודה הזו שאין קיצורי דרך, זאת אומרת, יש גבול. גבול עקרוני בכוחות העשייה שלך. נכון, אתה עושה. ברוך השם שתלת פרדס. נפלא. אבל תדע לך, שלקחת את השדה ולהפוך אותו למציאות מושלמת, לא יעזור כמה תתאמץ. כמה תשקיע מיליונים, כמה תהיה מודרני, כמה... לא יעזור שום דבר. למרות שאומרים היום שהגנטיקה בחקלאות יוצרת פלאים בסוגיה הזאת של, של אורלה, כן? שאפשר די מהר. הבנתי שאחד הבעיות בדיני אורלה, שהיום עם הגנטיקה אפשר לייצר פירות יותר מהר. כן? אבל כנראה זה עיוות של הטבע. כן? אבל הקדוש ברוך הוא לא יצר ככה. וזה באופן מכוון לא ככה. כלומר, מה קנה באופן מכוון זה לא ככה? יש, דע לך, אומר הקדוש ברוך הוא לבן אדם, דע לך, יש גבול ליכולת העשייה שלך, טוב שתתאמץ, ברוך השם, אתה שותל, אתה מגדל, מעולה, אתה מתקן את הארץ, אתה מפריח שממות, אבל דע לך, שמכאן ואילך זה כוח עליון. אבל לא רק זה, זה מגלה שגם השתילה שלך זה מכוח עליון. כלומר, זה לא רק אומר, תדע לך, התאמצת, יופי מאוד, תן הקדוש ברוך הוא לעבוד. זה יותר מזה. זה בעצם מגלה לאדם שגם השתילה שלו זה מכוח עליון. כלומר, הדבר הזה הוא כל כך יסודי, עד שהוא בונה את כוח האמונה גם בעשייה. כן? הוא מבאר לאדם מה המשמעות של העשייה שלו. דרך, אתה עושה, אתה מתאמץ, אתה מפשיר שבולים ונוטע. יפה מאוד. דע לך, זה, כל זה נגזרת בתוך העשייה האלוקית הגדולה. הקדוש ברוך הוא, הוא כוון אותך, הוא נתן לך את הכוחות, לשתול, לך צידה, בסדר, אתה יכול לחרוש, אתה יכול להתאמץ פה ושם, אבל דע לך, כן? באמת כל מה שיש כאן, זה מעשה השם. אבל לכן, מסביר כאן הרב בן היה, זה טעם איסור אורלה. טעם איסור אורלה קשור לנקודה הזאת של הקלקול, קלקול של אדם הראשון, שבגללו נוצר מצב שהעץ לא יכל, כן, לא היה גדל מיד, ככה תוך שנייה הכל נוצר, יש את התהליך. באמת, מה יהיה לעתיד לבוא? מה יהיה לעתיד לבוא? מה אתם אומרים? אז בואו נראה. במקור הבא, אחר כך נחבר על זה לנושא של השמיטה, ונראה שהדברים בדיוק מחוברים. שני הדברים האלה מחוברים אחד לשני. במקור הבא, באורות הקודש, אומר הרב קוק ככה, העולם עומד לעלות ממעל למצב עבודת האדמה בצורתה אומללה, שתואר כללה יש לה. כן? לפי מה שאנחנו אמרנו, תואר כללה יש לה, שאדם צריך להתאמץ, למה הוא צריך להתאמץ? נגיד, יש שדה, אז השדה הזו, כן, זה לא, אתה לא שוטל ומיד יש לך עץ. אתה צריך לחכות. עכשיו, הרי שאתה צריך לחכות, אתה צריך לשמור שלא יעלו עשבים, אתה מתרוצץ. כלומר, כל מה שאדם צריך להתאמץ, כן, לנקש, לחרוש, הכל נובע מאותה נקודה עקרונית. כי הקדוש ברוך הוא כיוון שהעץ לא יגדל מיד. תהליך זה זמן, שנה, עוד שנה, עוד שנה. ובכל הזמן הזה, כאילו, האדם צריך לעמול. האדם צריך לעמול, לשמור, לנקש את השדה. הכל נובע מאותה כללה. לזה הייתי קורא, בזיעת הפך תאכל לחם. אז בזיעת הפך תאכל לחם, זה נובע מהעובדה, למה אדם צריך להתאמץ? כי הכל לא בידו. כלומר, באמת הקדוש ברוך הוא עיכב את התהליכים, באופן כזה שאתה לא יכול ליהנות כאן ועכשיו מהמעשה ידיך, כן? ולכן, כן? בגלל שהקדוש ברוך הוא עיכב את התהליכים, אז אתה צריך להתרוצץ. צריך להתרוצץ, לחרוש, לפני השתילה, אחרי השתילה, לנקש, כן? כל הדבר הזה הוא חלק מהכללה. כלומר, הכללה שלא יהיה טעם העץ כטעם הפרי, והכללה של בזיעת הפך תאכל לחם, מתחברים באותה כללה בדיוק, בשני כיוונים שונים. כלומר, אותו יסוד שאנחנו אומרים, אתה שותל, זה לא יהיה מיין. חכה, צריך לחכות זמן. באותו אופן, גם אתה צריך להתאמץ, לעבוד, להזיע. אתה לא יכול, כן, אתה רוצה לחם? אתה צריך לקחת את החיטים, לטחון, ללוש, לשים בה מאפייה וכו' וכו'. כל התהליך הזה, בוא נראה. מרגישים, תמיד זה עוברת למקום אחר. זה כמו הפקקים. הפקקים פשוט עוברים למקום אחר. כן. יכול להיות. אז בוא נראה. הזריעה וכל המלה, הזריעה והניקוש שקדם לקצירה, כל אלה תולדות נפילה הן. בעקבות החטא, חד אדם הראשון, בזיעת הפך תאכל לחם. אז אומר הרב, בעתיד לבוא, כן, תיקון העולם, יעלה רוח האדם למעלה, ותענה הארץ לעומתו ברכה עליונה. מה זה תענה הארץ לעומתו? שימו את הביטוי, תענה הארץ לעומתו. אדם יעשה פעולה, ואוטומטית, כן, אדם ישתול זרע של חיטים, מיד הוציא לו לחם. כן? קיצור תהליכים. ירעש כלבנון פריו, וגלוקסקאות, מה זה גלוקסקאות? זה בעצם עוגיות, כן? וכלי מילת מהארץ יצמחו, ועבודת האדם, גם המעשית, תיקח לתואר עליון יותר. כלומר, עבודת האדם תהיה באופן כזה שאדם יעשה, ועבודתו תהיה מושלמת. עבודה כזו שאדם לא מתאמץ לריק. יש אדם מזיע, לא אדם מזיע, כי הוא מתאמץ לריק, כל הזמן צריך להתאמץ. אני עושה, צריך לחכות, אני עושה, צריך לחכות. במציאות השלמה, כאשר בעצם אנחנו נהיה תיקון, ולא יצטרכו את המציאות הזאת של לחכות, כן, לחכות 3 שנים, במציאות כזאת באמת עבודת האדם תקבל צביון של שלמות. מה שאדם עושה, זה מגיע באופן אוטומטי, מיד. מעין עלייה זו הוא אור המתגלה בשמיטה, בשבת הארץ. שימו לב. עכשיו שבדיוק הנקודה הזו של השמיטה מתחברת לכל מה שאמרנו. אז אני קורא, מעין עלייה זו הוא אור המתגלה בשמיטה, בשבת הארץ, שנה של שביתה מכל עבודת הארץ. ודי לאדם בברכת האדמה ממתת השם עליה. והתחרות האנושית חדלה, והלב מתעדן עד כדי הכרת אחוות כל החיים כולם. ולבמתך וחיה אשר בארצך תהיה כל תבועתה לאכול. נקודה. אז עבר כאן הרב, מחבר הרב את הדברים, זה נעבר נפלא. באמת, זהו סוד השמיטה. כלומר, מהו סוד השמיטה? מה הנקודה העקרונית שבעצם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בשנה הזו לשבות במלאכה? כי באמת, בשנה הזו, אנחנו מגלים ש... אומנם אנחנו עושים, אבל בעצם מי שעושה זה הקדוש ברוך הוא. כלומר, השנה הזו היא אותה שנה שנותנת לנו, משנה לנו את האזימות, נותנת לנו פרופורציות בחיים. כן? בשש שנים אנחנו חורשים ועובדים, ואנחנו יכולים להיכנס חס וחלילה לדמיונות, שבעצם העיקר זה עשייה שלנו, ההתאמצות שלנו, אנחנו ברוך השם, החקלאים גדולים, ובונים, ויוצרים, ומתפרנסים, ואני גרתי וזכיתי לגור בנצרים, עושים חקלאים. עושים 50 דונם, שרי, מה זה עונה של חקלאי, זה דבר, זה עוצמה, כן? לא חקלאות קטנה, כן? בארץ ברוך השם יש חקלאות גדולה, זה עוצמה גדולה, זה דבר שנותן לך את התחושה של העוצמה בעשייה, כן? זה לא, יש כל מיני עבודות, אדם שוטף בניינים, בסדר? זה עבודה שבאמת אתה יכול לחוש את העוצמה של המאמץ, אדם מתאמץ, חקלאי מתאמץ, קם בבוקר, חורש, עודר, כן? עושה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, פעם בשבע שנים, אתה צריך להתחבר לסוד הגדול, לדבר האמיתי. מהו הדבר האמיתי? שבעצם, העשייה שלך, כמה שהיא חשובה, אבל בעצם זה ערן פין, בעצם, היא רק נגזרת מעשייה אלוקית. כן? ולכן בשנה הזו, אנחנו סומכים על ברכת השם. כן? כתוב בפרש בתורה, כן? שאנחנו, הקדוש ברוך הוא ישלח לנו ברכה, בשנה אחר כך, כן? שנה השישית, נכון? שיפצה אותנו על ההפסד שלנו בשנת השמיטה. כלומר, זו באותה שנה שבעצם אנחנו נחשפים לאמת הגדולה הזו. האמת הגדולה שבעצם כל העשייה שלנו היא נגזרת בתוך ברכת שמיים. בתוך ברכת שמיים. כן? אל תטעה ולחשוב, כן? שבעצם זה העשייה שלי. אתה, כל מה שאתה עושה, זה בעצם אתה עושה כשליח של הקדוש ברוך הוא. כן? כמו שאמרנו, ולכן באמת בשנה הזו אנחנו לא עושים שום דבר ואנחנו נחשפים לאותה אמת גדולה. הדבר הזה באמת, דרך אגב, אם אנחנו נכנסים לנקודה הזו, מחובר לנושא של השבת. בשמיטה אנחנו אסורים לעשות מלאכה חקלאית. מה אנחנו בשבת? מה קורה בשבת? אנחנו אסורים לעשות מלאכה. כן? למה אנחנו אסורים לעשות מלאכה בשבת? בדיוק מאותה הסיבה שאנחנו אסורים לעשות מלאכה בשמיטה, אבל מזווית אחרת. בשבת אנחנו נחשפים לעובדה, כל השבת אנחנו מתאמצים, גם בהתאמצות פיזית, בעניינים חומריים, וגם בהתאמצות רוחנית. כן? אבל בשבת, משקראת על השבת עונג. מה זה שבת? שבת נקראת יום מנוחה.
שם זה מנוחה של הארץ, פה מנוחה של האדם.
של האדם, נכון. באמת אנחנו רואים כמה חז"ל משווים ומחברים בין הנושא של שמיטת הארץ לבין הנושא של השמיטה ובין הנושא של שבת, כן? פעם בשבע ימים האדם נחשף לאמת הגדולה שכל ההשתדלות שלו, גם ההשתדלות החיובית וגם ההשתדלות המוסרית, היא כעין וכאפס לעומת העשייה האלוקית. כלומר, עיקר המעלתו הרוחנית, כמו שאומרת נראה אולי בפסקה האחרונה בעין היה לגבי שבת, עיקר המעלתך הרוחנית היא בעצם מצד הקדוש ברוך הוא. לכן חז"ל אמרו שבשבת לא חוזרים בתשובה, לא אומרים תחנון, לא מתוודים. למה בשבת לא מתוודים? מה? זה יום רוחני, תתוודה, תגיד תחנון, זה יום, תתעלה. למה לא?
זה לא יצער.
לא, נכון, לא יצער. אבל האמת היא שיש סיבה הרבה יותר גדולה. כי באמת, בכל השבוע, אנחנו, כמו שאנחנו אחראים על הנושא החומרי, אוכלים, שותים, ומתפרנסים, ככה גם אנחנו צריכים מצווים לעמול, התעלות באופן רוחני. אנחנו מצווים להתעלות, מצווים לבנות את עולם הרוח שלנו. כן? ואנחנו יכולים לבוא לכדי הבנה שהנה, ברוך השם, אני מתאמץ, זה תלוי בי, אם אני אתאמץ מאוד, אני אלמד טוב, אני אחזור בתשובה, כן, אני אתקן את המידות שלי, כן? אז אני אגיע למעלה רוחנית, כן? המעלה רוחנית היא ממני, נובע ממני, מהמעמד שלי, כן? נכון. בשבת, זה הנשמה היתרה שבשבת, בשבת אנחנו נחשפים לאותה נקודה עקרונית שבעצם כל מה שיש כאן בעולם הזה, זה בעצם מצד הקדוש ברוך הוא. אם נגיד את זה בשפה אחרת, יש סגולה ויש בחירה, כן? האדם, הוא בוחר, הוא עושה, יש לו יצרה, יש לו רצונות, ויש סגולה. כלומר, התכונה הפנימית של הבן אדם. באמת בשבת אנחנו נחשפים לנקודה הפנימית שהיא לא תלויה בנו, היא לא מתחילה מאיתנו, היא לא תלויה בה כמה אנחנו נכבדים, כמה צדיקים. כן? שבת, אנחנו אז התנהג על השם. בלי קשר למעלתנו רוחנית. הנה, אנחנו יכולים לראות במקור האחרון כאן. אמנם, בין היה, במקור האחרון, בדף השני. אמנם יש עוד ערך יותר נכבד במנוחה. כלומר, במנוחת השבת. מה הערך של מנוחת השבת? שלא רק בזה הוא עודף על מצב המלאכה מצד מניעת התורח. כלומר, הנקודה של המנוחה זה לא רק מצד שאני נח, אני לא עובד. כי אם גם מצד שהטובה השלמה של הטבע הטהור. מה הכוונה הטבע הטהור? היום יש הירוקים, כמו שאומרים. כלומר, נכון, ברוך השם, אתה מתאמץ, אתה עמל, גם חומרית, גם רוחנית. כן, אבל לפעמים הדבר הזה יכול לסנבר אותך ולחסום אותך מהנקודה הכי גדולה, שבעצם כל מה שיש כאן זה מעשה השם. הטבע הטהור, בלי קשר למעשה השם, הבן אדם, בלי קשר להתאמצות של הבן אדם, אז בוא נראה בפנים. כי אם גם מצד שהטובה השלמה של הטבע הטהור, הרם ונשגה מצד עצמו, מה זה הטבע? הטבע האלוקי, מעשה השם. העומד למעלה מכל עונג וכל שלמות שתוכל כל מלאכה להביא אליה, בין במצב החומרי, בין במצב הרוחני של האדם. כלומר, השבת מגלה לעשות, כמה שתתאמץ, לא משנה באיזה בחינה, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה חומרית, זה כעין וכאפס, כן? לעומת המעלה הרוחנית שיש לך, העמדה שלך, המצב שלך, שהוא לא נובע ממך, זה נובע מהקדוש ברוך הוא. זאת הטובה בעצמה היא מובדלת הרבה בערכה מאותה הטובה שהמלאכה מביאה אליה. שיש לה עם כל בועה למגמתה עניין של מלאכיות. מה זה מלאכיות? מלאכה, פעולה של בן אדם. כן? פעולה של בן אדם, כמו שאמרנו, מעברת את עיניו, נותנת לו איזשהו חוסר פרופורציה. בשבת אנחנו מקבלים פרופורציה נכונה. כלומר, העיקר זה מעשה השם. זה שאנחנו נמצאים, התכונות שלנו, הרצונות שלנו, באמת אנחנו מוטל עלינו להתאמץ, לעשות, לבנות וכו' וכו'. אבל לדעת, כן, שכל זה נובע וכל זה מחובר, והעיקר זה בעצם מעשה השם. אם ניקח את זה ונוביל את זה לעניין של ט"ו בשבט, שאלנו בתחילת השיעור, מה שאלנו בתחילת השיעור? למה ט"ו בשבט נקבע בט"ו בשבט ולא מתי? א' בתשרי. עכשיו התשובה צפה ועולה. תשובה פשוטה מאוד.
שם זה בריאת העולם?
לא. באמת, בט"ו בשבט ירדו רוב גשמים. זה הנקודה. מצד החקלאי לא השתנה שום דבר. מצד מעשה האדם, לא השתנה שום דבר. כי באמת האדם, מה שהוא חודד, מתי הוא כותב? בקיץ, נכון? תשראי סוף הקיץ, כן? בתקופות האלה, תקופת הלקיטה. אבל באמת, כאן אנחנו מקבלים שיעור מאוד חשוב לחיים. בט"ו בשבט. מהו השיעור החשוב לחיים? שדע לך, באמת הנקודה הכי משמעותית בתהליך הזה שיהיה קורה כאן, זה העץ, העץ הזה שגדל, זה לא מעשים שלך, אלא מעשה השם. ומעשה השם מתבטא בעץ, בגשם, כן? הקדוש ברוך הוא ברוב טובו, בעזרת השם, גם השנה, במהרה בימינו, יביא לנו גשמים. כן? ולא נראה את הבצורת הזו, האיומה הזו. אבל אז זה מעשה השם. הגשם, זה לא תלוי בנו, כמה נתאמץ, נביא מסוקים, אדם מפזר שם, איך אומר לזה, אפר, מה? יוד. בסדר, זה דבר בזניח. כן, אפשר אולי קצת לעודד, אבל גשמים זה מעשה השם. אתה לא יכול להתערב, אתה לא יכול לעלות, להוריד, זה מעשה השם. כן. כן.
יש פירוש שקצינו בקיץ, ויש פירוש
שקצינו
אותם בחורף.
אבל זה ודאי לא בט"ו בשבט. החז"ל אומרים שזה לא הנקודה. לא, החז"ל ראינו במקור הראשון.
מה שאני אומר, כן. שבגלל זה שהם לא יעשו ככה וככה, מה שלך זה לפי המים שנקבעים.
כן.
שזה
האלוהים. כן, זו הנקודה העקרונית. ובעצם הדגש, וזה העיקר, שאנחנו קובעים, את ראש השנה, כנקודה היקרית, הזמן הקובע באילנות, זה סיום התהליך, מה שהקדוש ברוך הוא פועל כאן, ומביא לנו גשם. וזה העיקר, כן? וזה בעצם, לכן אנחנו כל כך, וזה דבר, זה עונה על שאלה, למה אנחנו מסמנים את ראש השנה לאילנות, ולא משמנים את ראש השנה לירקות, מתי? ראש השנה, נזכיר את זה, משהו. לא מזכירים. את ראש השנה לאילנות, מזכירים. כן? אנחנו חוגגים, מדגישים את זה. בזמן הכנתה, זה נושא מודגש, כן? כמו שגם, הדבר הזה נמובע בחז"ל. ועם כל מנהגים שלנו לאכול פירות. עושים איזה עניין. אבל בראש השנה, לירקות, לא, זה דבר מוצנע. זה לא דבר שמסמנים אותו בהלכה. אבל באמת, זה באמת נקודה עיקרית. ראש השנה, ט"ו בשבט, שזה זמן שרוב גשמים יורדים, כן, גמרו לרדת, באמת, זה מעשה השם, וזה מה שאנחנו חוגגים. אמנם אנחנו שתלנו, נסכם, אמנם אנחנו שתלנו, אז באמת, מה שנוהגים כל שנה לשתול באותו בשבט, צריך עיון על הדינג הזה. לפי הסיכום של השיעור שלנו, לא ברור שכדאי לשתול בט"ו בשבט. כי אתה באמת את המסר. כלומר, באמת המסר בט"ו בשבט, בדיוק השנה יוצא טוב, שלא שותלים. כלומר, הנקודה בט"ו בשבט היא לא השתילה. זה בדיוק העונה שלא שותלים בה. כלומר, אני לא יודע אם זה מבחינה חקלאית, לא יודע מה חקלאית. שותלים, בסדר, עצי סרק, כן. אבל אנחנו, ט"ו בשבט, מדובר על עצי אילנות. התאריך כאן הוא בכלל לא תאריך של שתילה. כלומר, לא קטיף, לא שתילה, אלא מעשה השם. כן, דרך זה, באמת אנחנו נתחבר, בעזרת השם, נזכה באמת לגשמים מרובים, לתיקון, חטא אדם הראשון, בברא בימינו, אמן.